ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף סמך ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, ארבע שורות מראש העמוד. המשנה: מנחות היו נקמצות בכל מקום בעזרה, ובוא נסיף פה על פי רשי, והם אינם תאונות צפון, כמו שראינו אצל שאר הקודשי קודשים שאמרנו ששחיטתן בצפון, וקמיצת המנחה בכל מקום בעזרה, ונאכלות לפנים מן הקלעים לזכרי כהונה בכל מאכל ליום ולילה עד חצות. הגמרא תתמקד עכשיו בנושא של מקום של קמיצת מנחה. אמר רב אלעזר, מנחה שנקמצה באיכל כשרה, שכן מצינו בסילוק בזיכין. כלומר, יש תקדים, משהו מקביל לקמיצת מנחה, דהיינו הוצאת הבזיכין שעמדו על השולחן של לחם הפנים במשך השבוע ובשבתות, היו מוציאים את הבזיכין מהאיכל למזבח שעמד בעזרה. אז סילוק הבזיכין הוא דומה בחשיבה, הוא דומה במעמדו לקמיצת מנחה. דהיינו, גם הלחם הפנים היה סוג של מנחה, הרי זה הם מאפים כמו המנחות. הקמיצה אצל לחם הפנים היה בצורת סילוק הבזיכין שהכילו את הלבונה שכפי שאמרנו עמדו על השולחן במשך השבוע. אז אם יש כאן איזשהו תקדים לקמיצה באיכל, דהיינו סילוק הבזיכין, הוצאת הבזיכין מהשולחן שעמד באיכל, אז גם שאר מעשה קמיצה של מנחות יכול להיות גם באיכל. מטיב רבי יומיה. רבי יומיה מקשה מפסוק ויקרא פרק ב' פסוק ב'. הבאנו את הפסוק בשוליים של הגמרות המסומת הש"ס עוזר, אפשר לראות את אותם, נקרא את הפסוק ביחד. ויקרא ב' פסוק ב', והביאה אל בני אהרון הכהנים וקמץ משם מלוא קומצו, מסולתה ומשמנה על כל לבונתה. הגמרא: מה תברא ביומיה וקמץ משם, ממקום שרגלי הזר עומדות. בכניסה לעזרה, לעזרה של בית המקדש, היו 11 עמות שנקראת עזרת ישראל. אותם 11 עמות היו המקום, האזור שבעזרה, שגם זרים, לא כהנים, יכולים להיות. אז כתוב פה שמאותו מקום עשו הקמיצה. זה משמע למעט קמיצה באולם והיכל. יש עוד דעה, אבל אנחנו שמנו את המשך הבריתה הזאת בסוגריים, והכוכבית בשוליים כתבנו תנא סוגריים, כדי לחבר הדמופיע אחריהם עם הרישה כאן. אז אנחנו מהרישה כבר רואים את הקושיה, ואחרי הסוגריים אתם רואים כתוב בגמרא איכא דאמרי כך, איכא דאמרי בעניין מי בא לתרץ, אז התירוץ יופיע שם. מאחר שהצגנו את המבנה, נמשיך ישר בגמרא תוך הסוגריים, אבל מה שפה אינו חיוני לדיון שלנו עכשיו. בן בתרא אומר, מניין שאם קמץ בשמאל, עכשיו זה לא לעשות כך, אבל לא עשו כך. עשו קמיצה, הכהן קמץ בידו השמאלי, שיחזיר ויקמוץ מין, כלומר שיחזיר את הקמיצה הזאת שהוא לקח ביד שמאל, תשים אותו חזרה אל הכלי שמכיל את כל הסולת של המנחה, ועכשיו תעשה קמיצה חדשה עם יד ימין. והחידוש פה, הקמיצה שנלקחה ביד שמאל אינו נחשב דבר פסול. נכון, המעשה היא לא נכונה, אבל זה לא הופך את הסולד שבידו, שבקמיצה, שנלקח ביד שמאל, כדבר פסול. עובדה שיכול להחזיר אותו ויקמוץ מימין. תמיד אומר, משם, ממקום שקמץ כבר. הבסיס לבן בתרה זה הדרשה הזאת, שמשם אומר, ממקום שעשית את הקמיצה לא נכונה ביד שמאל, תעשה עוד פעם. עכשיו, ברישה ראינו, נחזור על זה, וקמץ משם, ממקום שרגלי הזר עומדות, שם עושים קמיצה, לא בהיכל. התשובה, תשימו לב, יש פה גם נקודה ארוכה. איקה דיאמרי הוא מוטיב לה והוא מפרק לה, שרב יומי עצמו שהעלה את הקושיה הוא גם מפרק, הוא גם מתרץ. איקה דיאמרי עוד גרסה בשמות, אמר לי רבי יעקב לרבי יומי בתחליפה, לרבי יומיה בתחליפה אסברה לך, לא נצריכה אלא להכשיר כל העזרה כולה. הלימוד של וקמץ משם זה לא בא להפוקי את ההיכל, אלא הוא בא להכשיר את כל העזרה. רש"י, קצת למטה מפה, אלא להכשיר, דלא מבאי שאין כאן צורך על ירח המזבח צפונה. אלא כל מקום דריסת רגלי ישראל קשה לקמיצה. וכל שכן, אם אנחנו מכשירים גם המקום הפחות קדוש, נגיד, המקום דריסת רגלי ישראל, כל שכן, עזרת כהנים ואיכל יהיו קשרים, כמו שרב אלעזר אמר בהתחלה. אנחנו רואים כאן סימון חדש, צורת כתר, ובשוליים תחת הכותרת מבנה מסבירים ניסיונות להסביר למה צריכים הפסוק וקמץ משם להכשיר כל העזרה כולל איכל לקמיצה. שוב פעם, הגמרא ממשיכה כדי להוכיח למה היה צורך לפסוק להכשיר כל העזרה. הייתי אולי חושב אחרת. סרקא דאיתא חמינא, הועיל ועולה קודשי קודשים ומנחה קודשי קודשים. מה עולה תאונת צפון? אף מנחה תאונת צפון. אז אם היינו עוצרים פה, היינו אומרים, בגלל נקרא לזה הבניין אב, מה מצינו אצל עולה שהוא קודשי קודשים ודווקא צפון, איפה שוחטים עולה? רק בצפון העזרה, לא בכל מקום. אז מנחה גם כן בגדר קודשי קודשים, גם כן נגביל אותו לצפון, אז קמיצה מנחה צריך להיות לצפון. לכן אני צריך פסוק וקמץ משם להכשיר את כל העזרה, אחרת בלי הפסוק לא הייתי יודע. אבל הגמרא פורחת את הבניין האב הזה ואומרת, לא הייתי לומד בכלל מעולה. מה לעולה שכן כליל? זה דבר שכולו עולה באש על המזבח, אז דבר כזה צריך צפון. מנחה הרי רק הקמיצה עולה לאש, השיריים נאכלים על ידי הכל זכרי כהונה. אז בסדר, אבל מי חטאת? חטאת לא כליל, והוא קודשי קודשים, והוא נשחט רק בצפון, אז גם מנחה הייתי חושב שקומצים אותו רק מצפון, ולכן אני צריך פסוק. לא, גם אם הייתי לומד מחטאת, לא הייתי, לא, זאת אומרת, לא היה לי אבא מן הלמוד מחטאת, אז לכן אין צורך לפסוק, מה לחטאת שכן מחפרת על חייבי קריטות. הקורבן מנחה אומנם מחפרת, אבל לא על חייבי קריטות. אז מאשם, הייתי חושב ללמוד מאשם, ששחיטתו רק בצפון, הוא קודשי קודשים, והוא לא בא לחפר על קריטות. אז גם מנחה הייתי חושב רק בצפון, לכן אני צריך את הפסוק. גם זה לא נכון. מה לאשם שכן מיני דמים? זה זבח, שוחטים אותו, יש קבלת אדם, זריקת אדם, אז כזה דבר מוגבל לצפון, אבל לא מנחה, הרי זה סולד. הגמרא אומרת שאם היית חושב עכשיו לעשות צד השווה, איזו מכנה משותף בין עולה, חטאת ואשם, גם זה לא יועיל. זה לא יצדיק פסוק. מכולו, אם היית חושב לעשות צד השווה בין כל מה שהזכרנו, מה לכולו שכן מיני דמים? כל אלו שהזכרנו הם קורבנות, הם זבחים, שוחטים אותם, יש זריקת דם, מה שאין כן אצל מנחה. אז לא הייתי חושב להגביל את המנחה לצפון, אז למה יש צורך לפסוק וקמץ משם? אלא יצטריך, אני כן צריך את הפסוק. סרקא דאיתחמינא, הועיל וכתיב והגישה אל המזבח, והרים ממנו בקומצו. פסוקים שבקורבן מנחה. מה הגשה שמביאים את הכלי לפני הקמיצה? יש כלי שמכיל את כל הסולת, שמשם קומצים את הקמיצה. לוקחים את הכלי הזה ומגישים אותו, מביאים אותו, מה הגשה בקרן מערבית דרומית? אף קמיצה בקרן מערבית דרומית. אז כך הייתי חושב בלי הפסוק. כמה שמלן הפסוק וכמה צמישם שבכל מקום קשר. בשוליים יש לנו נושא שלמים ששחטן בהיכל קשרים שלא יהיה תפיל חמור מן העיקר. בתחילת הגמרא היום למדנו על קמיצת מנחה בהיכל. רבי יוחנן מדבר כעת על שחיטת קורבן, שחיטת שלמים בהיכל. הזכרנו את הביטוי שלא יהיה תפיל חמור מן העיקר, הוא יתבהר במהלך הגמרא. הגמרא, אמר רבי יוחנן, שלמים ששחטן בהיכל כשרים. אולי זה קצת מפתיע, אנחנו רגילים לשחיטת קורבנות בעזרה, אבל רבי יוחנן פה מוסיף גם בהיכל כשר, שנאמר ושחטו פתח אוהל מועד ולא יהי תפל חמור מן העיקר. אם שחיטה בפתח אוהל מועד כשר, ופתח הוא דבר שהוא תפל לפנים של ההיכל, אז אם הפתח שהוא תפל כשר לשחיטה, אז בוודאי בפנים ממש יהיה כשר, שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. רש"י כותב שנאמר ושחטו פתח אוהל מועד, על מה מדתלה הכשר עזרה לשלמים בפתח אוהל מועד, שמע מינה אוהל מועד עיקר ועזרה תפל. מטבעי, אבל אנחנו מקשים על זה. רבי יוחנן בן בתירא אומר, מניין שם הקיפו עובדי כוכבים את כל העזרה בשעת מלחמה? הגויים יורים על הכהנים שהם נמצאים בתוך העזרה, שהכהנים נכנסים לאיכל ואוכלים שם קודשי קודשים ושירי מנחה, תמלומר בקודש הקודשים תאכלנו. הקודש הקודשים משמע איכל, שם אוכלים. יש לנו פסוק להתיר אכילת הקודשים בהיכל. למה צריך פסוק? נאמר, יש מקור שאומר בחצה אוהל מועד יאכלו, ואז תוסיף לזה ולא יתפר חמור מן העיקר. אם אפשר לאכול בחצה אוהל מועד, אז בוודאי אפשר לאכול בתוך ההיכל. אז מה רואים? שלולי גזירת הכתוב, אנחנו לא מוסיפים למה שכתוב על סמך שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. כמו כן כתוב לפני כן ושחטו פתח או המועד, זה מה שכתוב. אני לא אמור להפעיל כלל לא יהיה תפל חמור מן העיקר, להוסיף מקום, להוסיף את ההיכל. הגמרא עונה, אחי השתא, איך אתה מנסה להשוות את ההתייחסות של התורה לאכילת קורבנות לדין שחיטת אותם קורבנות? התם, עבודה דאדם עובד במקום רבו, משיקולים של נגיד דרך ארץ, העבד שמבצע עבודות עבור רבו, אמרינן לא יהיה תפל חמור מן העיקר. אז שוב פעם, אם מדובר בעבודות שעבד עושה לרבו, הוא עושה את העבודות האלו, וזה מן ה... מן הראוי והנכון לבצע עבודות שהרב ביקש, שהאדון ביקש, בנוכחות אותו אדון. אז על כזה דבר אנחנו אפילו נוסיף ונגיד לא יהיה תפל חמור מן העיקר. אולי אנחנו נוסיף פה שהתוספת הזאת שלא יהיה תפל חמור מן העיקר, זה עוד יותר, זה מקום רבו, ההיכל, פנים ההיכל, בשבילנו הקודש ברוך הוא והשרת שכינה הייתה בתוך ההיכל, במיוחד בקודש הקודשים. אז לכן זה נכלל בתוך הדרך ארץ, ההנהגה הנכונה שיהיה עבודות כמו שחיטה במקום רבו, כולל ההיכל. איך הגענו לזה? שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. אכילה דאין אדם אוכיל במקום רבו. לא דרך ארץ שהעבד אוכיל צמוד לרבו. אז אכילה, לולי הפסוק, אני יודע בחצה עומד יוכלו. אבל אני מעצמי לא הייתי אומר, תאכל גם בהיכל, שזה מקום רבו, כי באכילה אין אדם אוכל במקום רבו. לא יהי תפל חמור מן העיקר, לא אמרינן. מעצמנו לא היינו מוסיפים את העיכה להכשיר אכילת הקורבן בתוך הלולי הפסוק. שוב פעם, הפסוק היה בקודש הקודשים תאכלנו. וגם זה אמרנו שזה רק בנסיבות דחוקות, כמו מצב מלחמתי. המשנה: חטאת העוף הייתה נעשית על קרן דרומית מערבית, ובכל מקום הייתה קשרה, אלא זה הייתה מקומה. שני המשפטים האלו, הפתיחה והמשפט השני, זה לא ברור, והרשי מציין בגמרא פריך מי כמר, צריכים להבין מה זה, יש מקום או אין מקום. ושלושה, הזכרנו אגב את הקרן דרומית מערבית, והמשך המשנה מתייחסת לאותו מקום. ושלושה דברים הייתה אותה קרן משמשת מלמטה, ושלושה מלמעלה, אותו קרן מערבית דרומית, והמשנה מפרטת. מלמטה חטאת העוף והגשות של המנחה, ושירי אדם, אחרי שהזו את הדם של חטאות, אחרי מתן דמים של החטאות החיצוניות, אז שירי אדם שפכו שם על קרן מערבית דרומית. ומלמעלן, למעלה על המזבח באותו פינה, קרן מערבית דרומית, ניסוך היין והמים, בחג הסוכות קיימו מצוות ניסוך המים. ודבר שלישי, ועולת העוף כשהיא רבה במזרח. עולת העוף, מקום העיקרי שלו היה במזרחו של המזבח. הכהן היה עולה למזבח לעולת העוף ופונה ימינה לכיוון מזרח, ובצד הזה של המזבח היה מקום הלכתחילה. אבל אם היה צפוף שם, היה הרבה עולות העוף באותו יום, אז היה עולה בכבש עד הסובב, סובב של המזבח, ופונה לכיוון שמאל לקרן מערבית דרומית. זה הכוונה כשרבה, כשעולת העוף היה הרבה עולות העוף באותו יום, וגם לצפיפות בקרן דרומית מזרחית, שזה עיקר המקום, אז המקום המשני היה קרן מערבית דרומית. כל העונין למזבח עונין דרך ימין. הגמרא ממשיכה במובט, מקיפין ויורדין דרך שמאל. חוץ מן העולה לגימול אלו שהיו עולים ויורדין על העקב. שלושת הדברים שהזכרנו עכשיו שהיו עושים בקרן מערבית דרומית, היו עולים למזבח בצד שמאל של הכבש, עם המים או היין או העולה טוב באותו יום שהיה רבה במזרח. אז היו עולים בצד השמאל של הכבש ויורדים באותו מקום. בניגוד לרשע, כל העולים מזבח עולים בצד ימין, אפשר לומר צד המזרחי של הכבש, ומגיעים למשל למתנות דם של קובן חטאת, אז היה נותן את המתנות דם על הקרן המזרחית דרומית, צפונית מזרחית, צפונית מערבית, ואחר כך צפונית מערבית דרומית. זה הכוונה שהיה מקיף את המזבח. ואחר כך כשיורדים בכבש, יורדים בצד השמאלי של הכבש, דהיינו צד המערבי של הכבש. כשאגב, כשכתוב פה יורדים דרך שמאל, זה ביחס להסתכלות הראשוני של הכבש, צד המזרחי של הכבש היה נקרא ימין, כשאתה עומד מול המזבח, וצד המערבי של הכבש, כשאתה עומד מול המזבח, זה נקרא דרך שמאל. הגמרא, מנה אני מילי, שחטאת העוף בקרן מערבית דרומית. אמר רבי יהושע אמר קרא, לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאת היא. עכשיו זה פסוק שמתייחס לקורבן מנחה, או ביתר פירוט מנחת חוטא. עכשיו קורבן מנחת חוטא באה בזמן שאדם לא היה יכול לקנות מפת צמצום יכולתו הפיננסי, היה במקום חטאת העוף, היה מביא את החטאת, מנחת חטאת. אז יש קשר עדוק בין מנחת חוטא, שהוא בעצם בא במקום חטאת העוף. חטאת קויה מנחה, ומנחה קויה חטאת. בעקבות מה שאמרנו, את הקשר בין שני סוגי קורבן האלו, אז הגמרא מסיקה שחטאת קויה מנחה, ומנחה קויה חטאת, בקשר לקשר בין שני הדברים האלו. מה חטאת, אנחנו גורסים לפי מה שמובא ברשי כאן, מה חטאת פסולה שלא לשמה, כמו הידוע, קורבן חטאת שמקביבים אותו שלא לשמה פסול, אף מנחה פסולה שלא לשמה. ומה מנחה בקרן מערבית דרומית, אף חטאת, ואנחנו מתכוונים פה לחטאת העוף בקרן מערבית דרומית. ומנחה גופה מנהלן, קבענו שהמנחה בקרן מערב דרומית, מאיפה ידענו את זה? תתניה, בעיקר פרק ו' פסוק ז', אנחנו נסתכל קודם בשוליים של הגמרות המסומנות, הוספנו, וכתוב שמה, בעיקר פרק ו' פסוק ז', וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני ארון לפני השם, אל פני המזבח. נקדים הביטוי לפני השם, וראינו את זה בעבר, הכוונה מול פתח האיכל, זה לפני השם. איכל הכיל את הארון ברית השם עם הלוחות שבפנים, אז לפני השם זה בכיוון הפתח לאיכל. פני המזבח, בשיעור הקודם דיברנו על זה שאדם עולה בכבש לקראת הפנים, אתה הולך לפגוש מישהו, אתה לא בא אליו מאחור, אתה בא אליו מקדימה. אז אתה עולה בכבש, אתה הולך לפני המזבח. עכשיו, כשאתה עולה לכבש, לאיזו צד של המזבח אתה עולה? לדרום המזבח. אז בפסוק הזה יש כאן הגשת מנחה, אבל כמעט יש סתירה. מצד אחד אתה אומר תביא את המנחה במקום שאתה לפני השם. עכשיו, לפני השם בקשר למזבח, זה יהיה איפה עמד המזבח. המזבח עמד בעזרה, ויש כמה וכמה דעות, אנחנו לא נפרט עכשיו כי זה יהיה בהמשך איפה בדיוק עמד המזבח. אבל אם המזבח עמד נגיד באמצע העזרה, אז כדי לקיים לפני השם, ואתה רוצה לקיים הגשת המנחה לפני השם, אז אתה עומד בצד מערבו של המזבח. אם אתה רוצה לקיים פני המזבח, אתה עומד בצד דרומי של המזבח. עכשיו, עם ההקדמה הזאת, נבין את הבעיה שמופיע בגמרא, דתניא. אנחנו מנסים לדעת מנחה גופה מנלן שמגישים אותו לפני הקמיצה, מגישים את הכלי שמכיל את הסולת של המנחה בקרן מערבית דרומית. דתניא, לפני השם, יכול במערב, כי לפני השם כפי שאמרנו, זה צד המערבי של המזבח, זה הצד שפונה לכיוון פתח האיכל. תמיד לומר, אל פני המזבח. אי אל פני המזבח, שזה הדרום, יכול בדרום, האם לדרום המזבח אני אגיש את המנחה? תמיד לומר לפני השם. אני צריך לקחת בחשבון שגם כתוב לפני השם. הכיצד, איך ניתן לקיים את שני הדברים האלו? מגישה בקרן מערבית דרומית כנגד חודה של קרן ודיור. אני מביא את הקורבן מנחה בדיוק באותו קרן, אותו פינה. אם אני עומד באותו פינה, אני גם לפני השם, כי יש באותו פינה את הפן של לפני השם, פן מערבי, ובאותו פינה יש לי גם את הצד הדרומית, ובכך אני מקיים גם את אל פני המזבח. רבי אליעזר אומר, יכול יגישנו למערבה של קרן או לדרומה של קרן? אמרת. אז הוא מציב בפנינו כלל, כל מקום שאתה מוצא שני מקראות, אחד, שני פסוקים, שני ביטויים בפסוק, אחד מקיים עצמו ומקיים חברו, ואחד מקיים עצמו ומבטל חברו. מניחים זה שמקיים עצמו ומבטל חברו, עוזבים את זה, ותופסים זה שמקיים עצמו ומקיים חברו. וכאן נפרט. כשאתה אומר לפני השם במערב, אם אתה מגיש את המנחה לצד המערבי של המזבח, איכן קיימת על פני השם, על פני מזבח? אין כאן פני מזבח. אמרנו שפני המזבח זה הדרום של המזבח, לא צד המערבי. או כשאתה אומר על פני המזבח בדרום, אבל אם אתה מעדיף, אתה בוחר להביא את המנחה לצד דרומי של המזבח, קיימת לפני השם בדרום. בזה אתה גם מקיים לפני השם. יש שינוי גרסה, קיימת לפני השם במערב. אמנם אני עומד בצד דרומי, אבל הרעיון של להיות לפני השם, שזה במערב קיימתי את זה. שואלת דוגמה, איך קיימת? אבל הם סותרים זה את זה. איך ייתכן שאתה עומד בצד הדרומי של המזבח ואתה גם כן במסגרת לפני השם? אמר רב אשי, כסבה איתנה, כולי מזבח בצפון קאי. אם אנחנו מזיזים את המזבח שצד הקצה הדרומי של המזבח הוא על הקו המפריד בין צפון לדרום של עזרה, באותו נקודה צד הדרומי של המזבח אתה עומד גם מול פתח ההיכל. אם אני עומד שם מול פתח ההיכל, אז אני גם מקיים לפני השם. יש לנו ציור בשוליים שמדגים את זה. כעת נפנה לשוליים. תחת הכותרת נושא כתבנו מקומות הראויים לשלבים השונים של חטאת העוף: מליקה, הזעה, מיצוי הדם. הגמרא, דיבור המתחיל מהמשנה, בכל מקום הייתה כשרה וכו'. אם אנחנו חוזרים לעמוד א', סוף עמוד א', המשנה, היא פתחה במשפט, חטאת העוף הייתה נעשית על קרן דרומית מערבית. אז המשנה ממקמת חטאת העוף. ובתוך כדי דיבור, המשנה ממשיכה ואומר, בכל מקום הייתה כשרה, אלא זה הייתה מקומה. הגמרא שואלת, מי כאמר? ורשי, אגב, נמצא, הוא לא במקום, הוא נמצא בסמך דלת עמוד א', שורה שנייה בסמך דלת עמוד א', רשי כותב, מי כאמר? קטני, היזה דמה בכל מקום, ואפילו למעלה מן אחות כשרה, ועד אותניה ובבד שיתן מחוט הסקרה ולמטה. מה שמטריד הגמרא, או אני רוצה לחזור בי, אנחנו קראנו את הרשי הלא נכון. כלומר, הרשי דיבור המתחיל מי כאמר מופיע על הגמרא שתי שורות מסוף סמך ג' עמוד ב'. אז נחזור לגמרא. בכל אופן, אנחנו כבר הסברנו שיש בעיה להבנת המשנה כבר בפתיחה. אתה ממקם את חטאת העוף, ואתה ממשיך להגיד בכל מקום הייתה כשרה. אז עכשיו הגמרא, מי כאמר? אמר רב אשי, אחי כאמר, בכל מקום הייתה כשרה למליקתה. אז מה שכתוב במשנה בכל מקום, זה מתייחס למליקה. אלא, מה עם הקרן דרומית מערבית? אלא זה היה מקומה להזעתה. ההזעה זה כבר מוגבל לקרן דרומית מערבית. תנינה להד תנו רבנן. יש ברייתא שמסייעת, או ברייתא שמקבלת סיוע מהמשנה, או בוא נוסיף את הפירוש שאמרנו במשנה, מלכה בכל מקום במזבח כשרה, היזה דמה בכל מקום כשרה. אנחנו נגיד שכשהגמרא אמרה תנינה להד תנו רבנן, זה בינתיים נכון לפתיחה של המקור הזה. אבל שוב פעם נקדים ונאמר, המקור הזה בהמשך הוא גם בעייתי, ולכן זה יוביל את הגמרא שתי שורות מהסוף לשאול על המקור הזה שוב פעם מי כאמר. ואז אנחנו נגלה שאחרי שאנחנו נתקן את הלשון של המקור הזה, נבין מה היה הכוונה תנינה להד אתנו רבנן. בכל אופן, המשפט הפותח של המקור הזה בהחלט מסייעת את הפירוש שאנחנו נתנו למשנה, וממילא המשנה הופכת להיות בסיס לברייתא הזאת. וזה המובן, הכוונה של הביטוי תנינה להד תנו רבנן. המשנה שלנו מבססת את מה שמובא בברייתא. רק נוסיף שבמאמר מוסגר, ברייתות בפני עצמם לא כולם סמכותיים, וזה בא לידי ביטוי במשפטים כמו כל שלוש שנו רבי חייא ורבו שעיה, אז אין לסמוך עליהם. ביטוי שמופיע, אני עשיתי פרפרזה של הביטוי שמופיע בכמה וכמה מקום בשס. אז כשיש ברייתא שאפשר לבסס אותו על מה ששנוי במשנה, מה שכתוב במשנה, זה מחזק את הברייתא. אז שוב פעם, כמו שאמרנו שבכל מקום הייתה קשרה שראינו במשנה, זה קשור למקום למליקתה, כל מקום קשרה. ולכן הברייתא פותחת ואומרת מלכה בכל מקום במזבח קשרה. היזה דמה בכל מקום קשרה, היזה ולא מיצה קשרה, ובבת שיתן מחוט הסקרה ולמטה מדם הנפש. ועל זה הגמרא מקשה, וקראנו מקודם את הרש"י שלא במקום הנכון, אבל הוא אומר מה קרמה, ונחזור על הבעיה. קראנו בית עכשיו שאומרת היזה דמה בכל מקום כשרה, בכל מקום כך כמשמו, כל מקום למעלה למטה לא משנה. ואז אתה אומר, אתה מגביל בסוף הברית, אומרת ובבד שיתה מחוט הסקרה ולמטה מדם הנפש, שההזעה מוגבלת לחלק החצי התחתון. חוט הסקרה הייתה חוט דבר שהגביל, מלשון גבול, שעשה גבול לחלק הגבול בין העליון והתחתון של המזבח. אז הברייתא מקפידה שייתן המתנות דם מחוט הסיכה ולמטה, ומהדם הנפש שיוצא, לא כל דם, רק הדם שבו הנפש יוצא מהבעל חי. אז על זה הגמרא שואלת מהי קמה? הכי קמה, מלכה בכל מקום במזבח כשרה, מיצה דמה בכל מקום במזבח כשרה. מיצוי הדם זה תהליך שאחרי שאתה גומר את ההזעות של חטאת העוף, לוקחים את המצמידים, את גוף העוף לקיר המזבח, לוחצים, וזה כמו שסוחטים מיץ, אז סוחטים את הדם מגוף העוף בצמוד לקיר המזבח. אבל זה שלב שבא אחרי ההזעה. אז מיצה אדמה בכל מקום במזבח כשרה. שוב פעם, זה לא ההזעה, זה שלב אחרי ההזעה. אז המיצוי בכל מקום בסדר, זה קשר. ולגבי המיצוי עצמו, הגמרא ממשיכה לסמכת עמוד א', שאם היזה ולא מיצה כשרה, אפשר אפילו לקיים המצוות של חטאת העוף בלי מיצוי כלל. אם לא מיצו, זה קשר. ובלבד שייתן, כאן צריכים להוסיף את העיקר, שייתן, כלומר ההזעה, מחוט הסקרה ולמטה מדם הנפש. נסיים בהסבר המשנה כעת, שהמשנה הכוונה בסוף סמך גימון עמוד א', חטאת העוף הייתה נעשית על קרן דרומית מערבית, זה לגבי הזעת הדם. הזעת הדם הייתה נעשית שם, ונוסיף גם למטה מחוט הסקרה. ומה שהמשנה ממשיכה לומר, ובכל מקום הייתה קשרה, זה לגבי המליקה. אלא זה הייתה מקומה, בעל התפארת ישראל מסביר שמאחר ש מדובר על אוף, זה דבר קטן, ואם עושים את המליקה מרוחק מהקרן דרומית מערבית, יכול להיות שזה יאבד. ולכן המקום המומלץ לעשות המליקה, למרות שבכל מקום כשר, היה מומלץ לעשות המליקה בקרן דרומית מערבית, ובו במקום הוא מקיים את מצוות הזעה. ובקשר למיצוי הדם, כל מקום היה כשר למיצוי הדם, וגם אם לא היו בכלל עושים מיצוי הדם, עדיין חטאת העוף הייתה כשרה. עד כאן שיעורנו להיום.